כל יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו. אפילו לא יקניתו אלה בדברים, צריך לפייסו. אם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה או שלישית, ובכל פעם ייקח עם השלושה אנשים. ואם אינו מתפייס בשלושה פעמים, אינו זקוק לו. כן, כותב שולחן ערוך, שאם אדם העליב את חבר שלו, אין יום הכיפורים מכפר עד שילך ויפייס אותו. לא רצה להתפייס, הולך אליו פעם שנייה, מביא איתו עוד שלושה אנשים, כך אומר המשנה ברורה. לא התפייס, מביא איתו עוד פעם שלושה אנשים, פעם שלישית הוא לא הסכים להתפייס, אינו זקוק לו. הוא אותו אדם, הוא כבר נקי, מגיע ליום כיפור בסדר גמור, ואומר למה? כן, נעמי הוא יאמר אחר כך לפני השרה שביקש ממנו מחילה. כנראה מה מוסיף שצריך אחר כך לומר לפני השרה כדי שהדבר יתפרסם, שאותו אדם באמת ניגש לחבר שלו. אתה צריך לפרסם את הדבר, להגיד לפני השרה שביקש ממנו מחילה, אבל אם הוא רבו צריך ללך לו כמה פעמים עד שיתפייס. כן, אז אם זה חטא כלפי הרב שלו, אז אין לזה גבול וצריך לפייס אותו כמה פעמים שהוא יכול עד שבאמת יתרצה. אומר אמה, והמוחה לא יהיה אכזרי מלמחול אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה. כן, אז אומר אמה שאותו אדם שמבקשים ממנו מחילה לא יהיה אכזרי מדי למחול, אלא אם כן הוא עכשיו באמת עושה את זה לטובת המבקש מחילה. כן, מה אומר המשנה ברורה? מה זה, איך יכול להיות שאני לא מוחה לו לטובתו? כי אומר המשנה ברורה, כדי שיהיה נכנע ליבו יעריל ולא יבגיד בכך. אני יודע שהוא כל פעם הולך ופוגע באנשים, מגיע מכיפור מבקש סליחה, אז אני רוצה פעם אחת ללמד אותו לקח. אז עכשיו אני טיפה אכזרי כביכול, כן, אני עכשיו לא אמחל לו ישר, אלא אני קצת אעשה לו איזה קנץ' כזה בלב, אחרי זה בפעם הבאה אני כן אמחל. ואם הוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו. כן, אומר הרימה, שאם אדם הוציאו עליו שם רע חס ושלום, אז בדבר כזה פטור מלמחול. גם למרות שפנה אליו כמה פעמים, שלוש פעמים הוא פנה אליו, פטור מלמחול. אומר המשנה ברורה, מסביר המשנה ברורה למה הדבר הזה ככה, למה לא צריך למחול אם הוציא עליו שם רע? דיגה זה שמע בחשדה ולא שמע בפיוס, ונשאר השם רע. כן, כי יש אנשים ששמעו את ההוצאת שם רע, אבל הם לא שמעו אחרי זה שאותו אדם בא להתפייס ובעצם לא היה כאן כלום. השם רע בסוף יש לו עדיין רושם בעולם, לכן למרות שהוא הוציא עליי שם רע, אני לא חייב למחול לו. זה בדבר הזה. יפה. עכשיו נשאל שאלה, אם אדם חטא כלפי חברו והוא אחרי זה פייס אותו, האם הוא גם צריך לשוב בתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא? אדם חטא עכשיו בחטא כלפי חבר שלו,
פשוט כן,
פשוט כן, אוקיי, יפה. אז יש בזה חילוק, זה לא כזה פשוט. לא בכל עבירה שחטאתי כלפי חבר שלי אני צריך לפייס אותו. כן, מובן שאם אדם חטא בהקנתת דברים, כן, הוא הקנית אותו, אם הוא רק הקנית אותו, אמר לו איזה מילה שככה פגע בו, אז בדבר כזה מספיק לי לפייס אותו, וזה בסדר. מספיק לי לפייס אותו, ואחרי זה אני לא צריך לעשות חטאתי אבידי פשעתי כלפי הקדוש ברוך הוא. לא צריך בעצם לשוב בתשובה כלפי המקום. אבל אם יש כאן עונת דברים, או יותר גרוע עונת ממון, אז בוודאי שבדבר כזה זה לא מספיק שרק אני אלך וארצה את חבר שלי, אלא אני גם צריך לשוב בתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. יש כאן שני חטאים בעצם, במעשה אחד, הוא חטא גם כלפי חבר שלו וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן לא מועילה רק בקשת הכפרה, בקשת הסליחה מהחבר, אלא גם צריך לעשות תשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בדבר הזה. עוד הלכה אומר השולחן ערוך בסעיף ב', אם מת אשר חטא לו, כן, אדם עכשיו העליב את חבר שלו, ואותו חבר חס ושלום נפטר, מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו, ואומר חטאתי לאלוהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. כן, מביא עשרה אנשים. למה עשרה אנשים? למה צריך להביא עשרה אנשים כדי להעמיד על הקבר? למה אני לא יכול ללכת לעמוד על הקבר, להגיד, סליחה, חטאתי אבידי פשעתי?
לא שבידי.
כי?
מצרף את הקדוש
ברוך הוא, באמירה, יפה. אז בעצם אומר, חטאתי לאלוהי ישראל, אני לא חטאתי רק לפי פלוני, חטאתי לאלוהי ישראל. וכשאדם מזכיר את שם שמיים, כך אומר המשנה ברורה, כיוון שאדם מזכיר שם שמיים, אז בוודאי שצריך לעשות את זה בפני עשרה אנשים. ומה קורה, אם לצורך העניין, עכשיו לצורך העניין אנחנו בתקופת מלחמה, ויש, ברוך השם, אנחנו בככה, הכל זה כפר גלובלי קטן, ויש לאנשים, יש לאדם חברים בדרום, בצפון, והוא חטא לאדם שנמצא בצפון, הוא נקבר שם, לא עלינו, ועכשיו יש פחות גישה, קשה לי להגיע עכשיו פיזית, קשה לי להגיע לצפון, יש שטילים או סתם הנסיעה רחוקה. מה יעשה אדם? מגיע עכשיו יום כיפור, מה יעשה? אצלו בבית הכנסת. יפה, זה אומר, זה פוסק באמת הרב עובדיה יוסף, שאם אדם קשה לו ללכת רחוק, אז יכול באמת להעמיד 10 אנשים, לא תקבל בבית הכנסת, אלא יכול במקום שהוא נמצא בו. יעמיד 10 אנשים, יבקש סליחה, כן, חטאתי לאלוהי ישראל ולפלוני, יגיד את שמו, את שם אביו, ואז בעצם הוא גם כן יכול לבקש סליחה ומחילה, אבל זה דבר שהוא דיעבדי, כן, זה רק אם אין לו אפשרות ממש פיזית ללכת לקבר. יותר טוב, אם אין לו אפשרות ללכת לקבר, עוד לפני שהוא עושה בפני 10 במקום שהוא נמצא בו, יותר טוב שישלח שליח. ישלח שליח, אותו שליח יאסוף 10 אנשים. אני חושב שהדבר קשה, בדבר כזה זה באמת קשה, גם לאסוף שליח וגם שהשליח יביא איתו 10 אנשים. אז בדבר כזה, במצב כזה, באמת יכול לכנס 10 אנשים במקום שהוא נמצא, ואז זה גם כן יהיה בסדר.
יכול
לפסר בטוויטר. צריך להוציא את זה בפה. כן, צריך להוציא את זה בפה. צריך להוציא את זה בפה, מול 10 אנשים ממש. אז זה בדברים האלה, יש פה עוד כל מיני חילוקים, אנחנו נתקדם הלאה. אני רוצה קצת לגעת בכל ההלכות שקשורות לחולה ביום הכיפורים. כן, אז לגבי אישה מעוברת, אישה מעוברת ומניקה, אומר שולחן ערוך, סימן תרי"ז, עוברות ומניקות מתרנות ומשלימות ביום הכיפורים. כן, אישה שהיא בהיריון או אישה שהיא מניקה, צריכה להתרנות כרגיל ביום הכיפורים. יש סייגים לדבר, כמובן. אומר שולחן ערוך, הוא ברא שהעריכה וחשינה באוזנה של יום הכיפורים. כן, אישה מעוברת שיש לה עכשיו אחזה בולמוס, היא עכשיו ממש רוצה לאכול איזה משהו, זה כבר ממש יכול להיות סכנה לעובר. אז בהתחלה שלב ראשון לוחשים לה, אומרים לה, תקשיבי, יום כיפור היום, מכירים לה, יכול להיות שכחה. בואו נראה שיש מושג נקרא, אשתי אמרה לי יש מושג נקרא טפשת הריון, נכון? מכירים את זה? נשים מפוזרות, שוכחות דברים. אז לוחשים לה, אומרים לה, גברתי, יום כיפורים היום, יכול להיות שכח. אם התקררה דעתה בזיכרון זה מותר, אם לא, מאכילים אותה עד שתתיישב דעתה. ובדבר כזה, כיוון שזה כבר ממש סכנה לעובר, אז בדבר כזה צריכים להאכיל אותה עד שתתיישב דעתה. יפה. עכשיו, מה לגבי אישה מעוברת, שאותה אישה היא באמת יכולה להיות איזה סכנה, היא מפחדת מאוד עכשיו שהיא תתייבש, יכול להיות עכשיו איזה זירוז, עכשיו בחודשים האחרונים עכשיו, יכול להיות אולי איזה זירוז לעובר, או שהיא מלומדת מניסיונות קודמים חס ושלום, שקרתה לה איזה הפלה בעקבות איזה צום. אז אומרים האחרונים, לגבי אישה שכבר הפילה בעבר 2 פעמים בגלל איזה תענית, אז יש להקל בדבר כזה כמובן לא להתענות. ואם אני לא אומר רבו של פיינשטיין, גם באישה שממש יש חשש שהצום יזרז את הלידה, אפילו שזה רק זירוז, אם אני לא תזר רבו של פיינשטיין או אחר זוני שלא זוכר מי מהם, אז גם בדבר כזה אפשר להקל לה ותשתה לשיעורים. כן, עכשיו השיעורים שהיא שתה, שזה יהיה כל פעם קצת, כן, כל פעם זה צריך להיות קצת פחות ממילול וגמר, פחות ממילוי של הלחי, וככה כל פעם היא תשתה בהפרשים של לכתחילה 9 דקות. בסדר, לכתחילה צריך להיות בהפרשים של 9 דקות, עוד מעט נגיע לזה גם לגבי כל חולה, לא רק מעוברת, אבל לכתחילה זה יהיה בהפרשים של 9 דקות. אם ממש ממש קשה, אז אפשר להקל, אומרים הפוסקים, גם בהפרש של 5-6 דקות. כן, אבל כמובן שכל זה יהיה רק בגדי צורכה, כן, גם לגבי אכילה וגם לגבי שתייה. שולחן ערוך כותב, זה בספר הבן, שולחן ערוך כותב שאכילה ושתייה לא מצטרפים לכדי שיעור אחד. כן, יכולה לאכול קצת פחות מכקוטבת, כקוטבת זה קצת פחות מכביצה, יכולה לאכול קצת, וגם לשתות במקביל. השיעורים לא מצטרפים ביחד. אז גם מעוברת, גם אדם שהוא חולה, יכולים כל פעם קצת לשתות קצת לאכול. כמובן שזה רק כדי צורכם, כן, אדם יכול עכשיו מ-7 בבוקר עד 7 בערב, יכול לנגב ככה לפה, חומוס, כל 10 דקות אוכל קצת, ובוודאי שלא לזה התכוון השורר, אלא רק כדי צורכו כמה שצריך. אם צריך הרבה, אז הרבה, ואם הרופא אומר כמובן שהיא צריכה לאכול עכשיו סעודה גדולה, אז כמובן להקשיב לרופא. נגיע עכשיו ממש באמת לרופא, לחולה, סליחה. רופא
נשאר שתשאר רופא דתי, כי רופא בדרך
כלל, זה לכתחילה. עכשיו, ממש בסעיף הזה, אנחנו עכשיו ניגע במה שאתה אומר. אומר שולחן ערוך, חולה שצריך לאכול, אם יש שם רופא בקי, אפילו הוא עובד כוכבים, אפילו אם הרופא הזה גוי, שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי להסתכן, מאכילין אותו על פיו. ואין צריך לומר, כן כל שכן, שמה ימות. אבל אם החולה, אפילו אם החולה אומר איני צריך, החולה אומר לא, הכל טוב. לא צריך, אני לא צריך את הדברים האלה, אני יכול להסתדר בלי, שומעים לרופא. ואם החולה אומר צריך אני, אפילו מהרופאים אומרים אינו צריך, שומעים לחולה. אז בואו נעשה סדר. שולחן ערוך. שולחן ערוך מפורש. רמה מסכים. אז שנייה, לגבי מה שאמרת, אתה צודק שלכתחילה באמת לכתחילה ראוי מאוד לפנות לרופא ירא שמיים. כן, לאדם שהוא רופא ירא שמיים, יש ברוך השם הרבה רופאים ירא שמיים, אפשר לפנות אליהם. לכתחילה ראוי מאוד, כי היום באמת רופאים נוטים מאוד להקל. בסדר, עוד צום, עוד צום, לא נורא, לא קרה כלום. למרות ששולחן ערוך כותב פה אפילו ללכת לרופא גוי, זה גם בסדר. לכתחילה ראוי מאוד ללכת לרופא שהוא ירא שמיים, אבל אומרים הפוסקים, כשאדם הולך לרופא שהוא לא ירא שמיים, או רופא שהוא גוי, זה עדיין בגדר ספק פיקוח נפש, אף על פי שהרופא אנחנו לא בטוחים לגמרי להאמין לו או לא, מגדר ספק פיקוח נפש זה עדיין לא יצא, ולכן מצווים להקשיב לו. גם בספק פיקוח נפש כמובן שמחללים את כל התורה כולה, אז גם בדבר כזה צריך להקשיב. ונספר סיפור קטן, כן, כמובן שני סיפורים, חצי סיפור ועוד איזה סיפור. רב חיים קניבסקי לא היה צם בשנים האחרונות. רב חיים קניבסקי היה חולה סכרת תקופה ממושכת מאוד. רב חיים קניבסקי לא היה צם ביום כיפור. הרופא של רב חיים היה אומר לו שאסור לו לצום, הוא לא צם. עוד סיפור, לפני קצת יותר מ-100 שנים הייתה אישה בת 116 בירושלים, חי בירושלים, כן, האריכה מאוד ימים, ואמר לה הרופא, תקשיבי, אסור לך לצום בשום פנים ואופן. היא אמרה, תקשיב כבוד הרופא, אני נורא מכבדת אותך, אני בת 116, אני קצת עברתי דברים בחיים, צמתי 104 שנים מהחיים שלי, מגיל בת מצווה צמתי, אני לא מוכנה, אין סיכוי. כך אחרי הדין ודברים, הרופא הבין, אין מה לעשות, התייאש, פנו לרב, כן, אותה אישה באה לרב, הרב משה ורנר. הרב משה ורנר, יש שכונה על שמו, כן, הוא היה רב גדול, רב חרדי, היה חי בירושלים, יש שכונה על שמו בתי ורנר, נמצאת ליד 100 שערים, ואותה אישה פנתה אל הרב, אומרת לו, כבוד הרב, אין סיכוי, אני צמה, לא משנה מה. הרב הבין עם מי יש לו עסק, הוא הבין מה רופא אמר, הבין מה האישה אומרת. כבוד הרב אומר, שבאמת הרב אמר, עכשיו לעצמו, אם עכשיו אישה באמת תצום, אם האישה לא תצום, אז זה גם יכול לסכן אותה. מצד אחד אם היא תצום, זה יכול לסכן את הגוף. אם היא לא תצום, אז יכול לסכן לה, היא תשתגע, כן, לכו תדעו מה, אישה בת 16, מי זוכל להגיע לגיל כזה? מה עשה כבוד הרב? הרב אמר לה, את יודעת מה, צודקת, את צריכה לצום, תצומי, אותה אישה הייתה עיוורת. כבוד הרב אמר לאישה, את תצומי והכל יהיה בסדר. למחרת בבוקר, הייתה עם האישה צמה, עברו כמה שעות מתחילת ימי הבוקר, כן, עברו כמה שעות, הרב יצא מבית הכנסת, לקח איתו שופר, לקח איתו עוד כמה אנשים, ותקע בשופר לאישה, אמר לה, חזק וברוך, יצא הצום, את רשאית לאכול. אז זה ככה באמת, כמה צריך לעשות לחוכמה דברים כאלה. אבל זה פיקוח נפש, רבותיי, זה פיקוח נפש. אם רופא אומר לאדם שאסור לו לאכול, אסור להתחכם. רב חיים קניבסקי לא צם. אז מה, אני אומר מי אנחנו, כן, יש לי... יש אנשים, כן, יש לי חברים שיש מחלה שנקראת קרון, זאת מחלת מעיים. אין קרון, קוליטיס, יש אנשים כאלה, לא כולם, אבל יש אנשים כאלה שאסור להם לצום, צריכים להתייעץ עם רופא. יש כל מיני מחלות מסוכנות, למרות שהאדם חושב שהכל בסדר, סכרת, כל מיני מחלות שאם האדם עכשיו לא יאכל, אז באמת זה מסוכן מאוד, אסור לאדם לעשות דין לעצמו. כן, ראינו את השולחן ערוך, השולחן ערוך בעצמו אומר, אפילו 100 רופאים אומרים לאדם שהוא צריך לצום, והאדם עצמו אומר, אני מרגיש שאני באמת אהיה חלש, כן, אנחנו מדברים על אדם חולה. אני מכיר את עצמי ויודע, על אף מה שהרופאים אומרים, הוא אומר, אני יודע שאני לא יכול לצום, הוא לא צם. וכן להפך, כן, אדם שאומר, אני יכול לצום, אבל הרופא אומר לו, אל תצום. אז הוא גם כן לא צם. אז זה ממש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה מצווה דאורייתא, כן, באותו זמן שהאדם לא צם, הוא צריך לכוון שהוא מקיים מצווה דאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואותו הפה שאמר לצום ביום כיפור, הוא גם אמר לאדם לשמור על הגוף שלו, למרות הצום החשוב, בעזרת השם שנזכה ונחתם לחיים טובים ושלום.